Bruchim Habayim. Welcome everyone to the Shiurim that our yeshiva each year holds between Pesach and Shavuos to try to prepare for Kabbalas HaTorah. I want to begin by first of all asking everyone if you could turn your cell phones off. I also would like to give a very, very special thank you to dear friends of our yeshiva and dear friends of Medinat Yisrael, Phil and Malki Rosen, who have agreed to sponsor tonight's shiur in the merit of the Torah that we learn, the inspiration that hopefully we will glean tonight. They should be zochet to continue to have tremendous nachas from Ordal children. They should be zochet to arichas yamim b'shanim to have nachas from them. The remainder of my introduction is going to be in Hebrew, in honor of our very, very special, distinguished guest that we have with us. Eze zchut gedola yesh lanu halayla La'areach et Harav HaRashi LiYisrael, Harav Shlomo Amar Shlita, HaRishon LeTzion, B'Beit Midrashenu. Harav Miyatzeg Lanu Harvei Devarim. Reshit Kol Katuv BaPasuk, Ki MiTzion Teitze Torah, U'Dvar Hashem Yerushalayim. HaTorah Shel Eretz Yisrael Hi Torah Miyuchedet. V'harav miyatzeg lanu et ha-Torah ha-yikara, Torat Eretz Yisrael. Zot v'od, shevi yeshivatenu ha-kadosha, ani mita'er la'atzmi she'ulai yesh lanu 20% me'ha-bachurim, bachurim svaradin, v'alai la'gish Hakavod shel haTalmidim haSfaradim shelanu, haHatmada shel haTalmidim, zel kavod leTefarat shel haYeshiva shelanu. Hem dugmaot naalot lechol haYeshiva. V'zeh sheharav higia etzleinu halayla latet shiur, zeh kavod gadol b'shvilenu uzchut מיוחדת בשביל תלמידי ישיבתנו, בוגרי ישיבתנו. אני רואה שיש לנו הרבה בוגרים שהגיעו הלילה גם כן לשיעור. בגלל זה אנחנו מאוד מודים לרב שהגיע אצלנו הלילה. אתמול בלילה זכיתי לשמוע דברי תורה מהרב אמר שליטה. הרב דיבר אתמול בלילה על ענייני ברכות התורה. והרב רצה להסביר שברכות התורה הן לא ברכות המצווה, אלא ברכות שבח והודאה לקדוש ברוך הוא על שנתן לנו את תורתו. כששמעתי את השיעור, הבנתי למה הרב זכה להיות רבה של הקהילה הספרדית בארץ ישראל. כששומעים שיעור מהרב, באמת אפשר להבין את השבח והודאה שיש בדברי תורה, שדרכיה דרכי נועם, וכל המילים וההסברים והדברי תורה הם בבחינת הדברים שמחים כנתינתם מסיני, מתוקים ויפים. הבנתי למה הרב העביר שיעור על השבח וההודאה שבדברי תורה. השיעורים והדברי תורה של הרב הן השבח הכי גדול שיש בדברי תורה. ובכן כבוד גדול לנו וזכות גדולה לנו לייצג בשבילי במיוחד, לייצג בפניכם את הרב הראשי לישראל, Harishon Letzion, Harav Shlomo Amar Shlita.
מוריי ורבותיי, קהל קדוש, ברוכים תהיו לשם. כבוד ראש הישיבה, ידידי הרב קמינצקי שליטה, וכבוד התלמידים העיקרים, הוריהם וכל המשתתפים, השם עליהם יחיו, אמן. בימים אלו שאנחנו מתכוננים לקראת זמן מתן תורתנו, חג השבועות, בימים אלו שאנחנו מכינים את הלבבות ואת הנפשות שלנו כדי לקבל תורה, פתח לנו הקדוש ברוך הוא שער גדול. לפני הרבה שנים ונתן לנו בחזרה את ירושלים עיר הקודש ביום כ"ח באייר, ימים אחדים, שבוע לפני חג השבועות. זה מלמד שיש קשר עם חג השבועות, זמן מתן תורתנו, וממילא יש קשר עם עם ישראל. עם ישראל נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא בקפידה, בדקדוק, בצורה מיוחדת. כל מי שיתבונן איך נבחר עם ישראל יעמוד נדהם מפני המראה הנפלא הזה. כמו שהמשנה אומרת באבות, 10 דורות מאדם ועד נוח, והשם בחר בנוח מכל 10 דורות, ויוותר אך נוח לבדו, ואליו אמר השם, אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, וממנו הושתת העולם כולו, כי השם מחה את כל היקום, לא השאיר שריד ופליט, אדם ובהמה, עופות וחיות, שום דבר. ויוותר אך נוח ואשר איתו בטבע. וכל מה שיש היום בעולם, כולנו בני נוח. גם עם ישראל בני נוח. רק שהשם עשה עוד בחירה אחר בחירה, ובירר את ישראל כמו שמבררים סולת מהרבה הרבה סובים והרבה אבנים והרבה דברים אחרים, שהרי יש עוד 10 דורות מנוח ועד אברהם אבינו, וגם בכל 10 דורות השם בחר רק את אברהם. אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם מכל 10 הדורות. ועדיין לא נגמר הבירור, כבר 20 דורות של בירורים ועוד לא נגמר. מאברהם השם בחר את יצחק, היה לו גם ישמעאל עוד לפני יצחק, אבל אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, כי ביצחק יקרא לך זרע. ודקדקו חכמים, לא כל יצחק, ביצחק, בחלק מיצחק, שהרי גם ליצחק נולדו יעקב ועשיו. אז עוד פעם בירור, גם מאברהם הוציא חלק את ישמעאל, גם מיצחק הוציא חלק את עשיו, עד שבא יעקב, ויבוא יעקב שלם, שהיה שלם בתורתו, שלם במשנתו, שלם בזרעו, שכל זרעו היה זרע קודש ברך השם. עם ישראל, 12 שבטים הוליד, שבטיה עדות לישראל, ומהם יצא עם ישראל לדורותיו, מיעקב, כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו. מה בחר לו הקדוש ברוך הוא? יעקב. כי יעקב בחר לו יה. יעקב בשלמותו. זה בירורים אחרי בירורים. ב-13 נפות ניפה עד שהוציא את העם הזה. וכמו שהשם בחר ובירר בעם ישראל מכל העמים, כך הוא בחר את ארץ ישראל בירושלים, את ארץ ישראל מכל הארצות, ואת ירושלים מכל ארץ ישראל. כמו שבחר השם ביעקב, כי יעקב בחר לו יה, כך בחר השם את ארץ ישראל בירושלים, כי בחר השם בציון, איבה למושב. זה הקשר שיש לנו בין עם ישראל ובין ירושלים. בחר השם ביעקב, בחר השם בציון. ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות, בקדושתה, ברוממותה, וירושלים גדולה בקדושתה מכל ארץ ישראל. והארץ הנבחרת והעיר הנבחרת ניתנה לעם הנבחר, וזו השלמות אותה רוצה השם יתברך, שהעם הנבחר שנבחר מכל העמים יבוא לארץ ישראל הנבחרת מכל הארצות, ושם יעבוד את השם, ושם ילמד תורה, שגם בה אנחנו אומרים אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. כל המטרה של הבחירה הזאת להגיע לתורה. זו התורה שמבטאת הלכה למעשה את הבחירה שלנו מכל העמים. זו התורה שהיא מבטאת הלכה למעשה את בחירתה של ארץ ישראל מכל הארצות ואת ירושלים מכל ארץ ישראל. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. הכל מתוקן ומסודר, ועל ידי שלושת הדברים, העם הנבחר, הארץ הנבחרת ותורת השם, אז נעשה החוט המשולש לא במהרה ינתק, ומזה יוצאת עבודת השם במושלם לכל הדורות. כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. אומר הזוהר הקדוש, כי שם בירושלים ציווה השם את הברכה. כל הברכה של כל הארצות בעולם, לכל ארץ מגיעה ברכה. השפע יורד מן השמיים, והוא יורד ומגיע לכל עם לפי מה שמגיע לו. השם מחיה את כל העמים, ואתה מחיה את כולם, ונותן פרנסה ונותן שפע לכל העמים ולכל הארצות. אבל כל השפע הזה יורד בירושלים, ומשם הוא מתחלק. כל העמים וכל הארצות מקבלים את הברכה שלהם מירושלים, מארץ ישראל. כי שם ציווה השם את הברכה. כמו שניתנה ברכה ליום השבת, ומיום השבת מתברכים ששת ימי המעשה. זה מפורש גם כן בזוהר, וכך אמר המשורר הגדול, המקובל הקדוש רבי שלמה אלקבץ, בשירו לך דודי, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. היא המקור של הברכה, היא המעיין הנובע ברכה, וממנו מתברכים כל הימים. כך כל הארצות מתברכות מארץ ישראל ומירושלים. וזה גם רמוז בפסוק כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. התורה ודבר השם, השפע שהוא נותן, כי במאמרו של השם ברא שמיים וארץ, ובמאמרו ובדברו מקיים אותנו דבר השם ירושלים. הקיום של כל העולמות נתלה בירושלים, ולא ניתנה ירושלים לעם ישראל אלא כדי לעסוק בה בתורה. כי אמרו בגמרא בסוף כתובות וגם בזוהר הקדוש פעמים רבות, כל הדר בחוץ הארץ דומה כמי שאין לו אלוה, וכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. לא באו פה לגנות או לשבח אלא לומר את המציאות. איפה נראה האלקות? איפה מרגישים את זיו כבודו של הקדוש ברוך הוא? זה בארץ ישראל. דומה כמי שיש לרוח. זה כבר נדמה, כבר נרגש. יש פסוק פרשת עקב שאומר, הן לשם אלוקיך השמיים, שמי השמיים, הארץ וכל אשר עליה. זה הפסוק. רבנו משה על שיח הקדוש, זכותו יגן עליכם ועלינו על כל ישראל, הקשה קושיה עצומה בדקדוק כדרכו בקודש. אומר, מה זה להן השם אלוהיך השמיים, שמי השמיים, הארץ? הסדר לא נכון. היה צריך לומר, הן לשם אלוקיך הארץ, השמיים, ושמי השמיים, לפי הסדר. הארץ הוא המקום הנמוך, שמיים יותר גבוה, ועוד יותר גבוה, שמי השמיים. ואם רוצה להתחיל מלמעלה למטה, היה צריך להתחיל משמי השמיים, אחר כך לרדת לשמיים ולהגיע לארץ. אבל הפסוק אומר ככה, אין לשם אלוהיך השמיים, מתחיל מהאמצע, ועולה שמי השמיים, ופתאום יורד הארץ וכל אשר עליה. הקושיה היא בדקדוק. התירוץ שלו הוא דבר שחייב כל יהודי לדעת אותו. זה תירוץ יסודי שנותן הבנה להבין מה זה ארץ ישראל ומה זה ירושלים ומה זה בית המקדש. אומר הרשיך, בזמן שבית המקדש היה קיים בארץ, זה היה הסדר הנכון. הפסוק הזה דיבר ומדבר על זמן שבית המקדש קיים. זמן שבית המקדש קיים, אז המקום הכי נמוך היה השמיים, והמקום שיותר גבוה היה שמי השמיים, ויש מקום שעוד יותר גבוה גם מן השמיים וגם משמי השמיים, הארץ. כשבית המקדש היה בארץ, הארץ הייתה גבוהה מן השמיים ומשמי השמיים, כי עיקר הקדושה, מרכז הקדושה, היה בארץ. עיני השם אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה. העיניים האלה בימינו הם נסתרים, ואנוכי אסתר אסתר פניי מהם בעת ההיא. וכמו שאמר שלמה המלך בשיר השירים, יונתי בחגבי הסלע בסתר המדרגה. יונתי, שהיא כנסת ישראל, נמצאת בין סלעים בעומק שלהם, בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, סתר על אסתר, עד שלא רואים, כמעט לא מרגישים. אבל כשבית המקדש היה קיים, השכינה הייתה בגלוי, היו באים לבית המקדש, היו 10 ניסים קבועים, שכל אדם היה יכול לבוא ולראות יד השם באתגניה, בהתגלות נפלאה. ראו את הקדושה, הרגישו אותה, חשו אותה. על כן, כשבית המקדש היה קיים, הארץ הייתה המקום הגבוה יותר מכולם, ועל כן הסדר הוא נכון. אין השם אלוהיך השמיים, שמי השמיים, הארץ זה עוד יותר גבוה מכולם. מזה נבין ונדע מהי מעלתה של ארץ ישראל, מהי מעלתה של ירושלים, ומה מעלת בית המקדש, שבכל הזמן אנחנו מתפללים, וגם בימים אלו מוסיפים מיד אחרי ספירת העומר, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן. כי זה חסר לנו, לא רק לקורבנות, לא רק לחפר על עוונותינו, לא רק לטהר את מעשינו, ולא רק לבוא 3 רגלים לראות פני השם, אלא חסר. מאז שבית המקדש נחרב ירדנו פלאים, ירדנו, שפלנו עד עפר, ירדנו וירדנו לאין קץ. זה הבדל גדול. שהכל נהיה בדבר. התנא באבות בפרק הראשון כתוב כך. בתחילת הפרק כתוב שמעון הצדיק אומר על 3 דברים העולם עומד: על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. בסוף אותו פרק כתוב רבן שמעון בן גמליאל אומר על 3 דברים העולם קיים: על הדין, על האמת ועל השלום. מרן הבית יוסף בתחילת חושן משפט, לא בדרשות, בהלכה, בחושן משפט, בהתחלה, בסימן הראשון, הביא את המאמר הזה של המתנה באבות, וכתב שרבנו יונה הקשה על זה קושיה חזקה. רבנו יונה גרונדי היה מחשובי ומגדולי הראשונים. הוא אמר, למה צריך 3 ועוד 3? כבר אמר שמעון הצדיק על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, העולם עומד. למה בא רבן שמעון גמליאל, שהיה הרבה יותר מאוחר משמעון הצדיק? שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, הוא היה עוד בבית המקדש, היה כהן גדול. אבא רבן שמעון גמליאל, שהיה אחרי החורבה, והוא אומר עוד פעם 3 דברים בשביל מה. אומר רבנו יונה שהשלושה דברים הראשונים הם גדולים: תורה ועבודה וגמילות חסדים, הם כאלה גדולים שבזכותם ובכוחם נברא העולם. העולם הזה נעשה יש מאין על ידי התורה ועבודה, זה עבודת המקדש, קורבנות, ועל ידי גמילות חסדים. השלושה דברים שרבן שמעון גמליאל הם אין בכוחם לברוא את העולם יש מאין, אבל יש בכוחם לקיים את העולם, לתת לו קיום שימשיך להתקיים, על הדין, על האמת ועל השלום. מרן הבית יוסף היה לו קושיה על דברי רבנו יונה. התירוץ הזה תירוץ יפה, אבל לא מספיק. מקשה מרן הבית יוסף ואומר, אם 3 הדברים הראשונים יש בכוחם לברוא את העולם, בוודאי שיש בכוחם לקיים את העולם. אז למה צריך שלושה אחרים של קיום העולם? אותם שלושה שבזכותם ומכוחם נברא העולם, הלא בכלל מתי מנה? בוודאי שיש להם כוח לקיים את העולם. למה צריך להביא עוד שלושה אחרים? ומכוח הקושיה הזאת, מרן הבית יוסף חיפש לו תירוץ אחר, כי לא מצא דרך ליישב את הקושיה החזקה הזאת. אומר מרן הבית יוסף, שמעון הצדיק היה בזמן בית המקדש, ועל כן אמר על התורה ועל העבודה, זה עבודת בית המקדש, ועל גמילות חסדים. אבל רבן שמעון בן גמליאל היה אחרי החורבן, אז הוא חיפש שלושה אחרים. למה? הוא אומר, לא רק שהעבודה בטלה עבודה, אין קורבנות, אין מזבח, אין קטורת, לא רק העבודה בטלה, הוא אומר, גם התורה זה כבר לא אותה תורה כמו שהיה בזמן המקדש, זה לא אותו ערך עליון, וגם הגמילות חסדים זה כבר לא באותה רמה שהיה בזמן בית המקדש. ועל כן רבן שמעון גמליאל חיפש שלושה דברים שיכולים להתקיים בהם גם אחרי החורבן, והם הדין במקום התורה, ככה הוא מפרש, קיום הדין ועשיית דין, דיני תורה בבית דין, והאמת במקום העבודה, והשלום במקום גמילות חסד. דבר ראשון, רואים שאחרי החורבן צריך זכויות חדשות במה להתקיים, לא מספיק מה שקיים אותנו לפני החורבן. בנוסף לזה צריך להבין דברי הבית יוסף, בשלמה העבודה באמת בטלה עבודה, אין בית המקדש, אין קורבנות, אבל תורה זה אותה תורה. מה הוא מתכוון מרן? הרי התורה לא תשתנה ולא תתחלף בשום זמן ובשום פנים, חס ושלום. מה זה שצריך, שהתורה צריך לחפש תחליף ולומר על הדין? גם גמילות חסדים, מה ההבדל? כי אחרי החורבן אי אפשר לעשות גמילות חסדים? בשביל להבין את דבריו של מרן, הבאתי את דברי הרשיך שאמרתי לכם. הרשיך היה תלמידו הגדול של מרן, הבית יוסף. הוא למד אצלו כל תורתו, והוא גם מילא את מקומו, היה גדול הדור אחרי מרן. הרשיך התפרסם בעולם בדרשות שלו, הוא היה גדול הדרשנים. רבי משה הרשיך, עד שאמרו עליו, ממשה ועד משה לא קם כמשה בדרוש. על הרמב״ם אמרו בהלכה, עליו אמרו בדרוש. אבל מרוב שהיה דרשן גדול ומופלא שאין כדוגמתו, זה קצת כיסה על ידיעתו בהלכה שהייתה עמוקה ורחבה מניעה. אנשים חשבו שהוא רק דרשן, אבל יש לו שוט מהרם הרשיך, אחד השוטים החשובים והגדולים שהיו בעולם. והמהרית, רבנו, עליו שם, בנו של המבית, רבנו יוסף טירני, בנו של רבי משה טירני, מבית היה חברו ובר פלוקתה דמרן הבית יוסף. בנו, שהוא היה הדור אחריו, הוא היה יותר צעיר מהרשיך, הוא כותב בשוט מהרית, חלק מבן העזר, נדמה לי סימן ב', הוא כותב שגדול הדור, גדול הדור אומר, אחרי מרן זה המרן הרשיך. והוא שפירש מה זה הן לשם אלוהיך השמיים, ששם לימד אותנו שכשבית המקדש היה קיים, הארץ הייתה יותר גבוהה מן השמיים ומשמי השמיים. על פי הדברים שלו, אני מבאר את דברי רבו מרן הבית יוסף, שהפשט הוא כך, כשבית המקדש היה קיים, הארץ הייתה כל כך גבוהה, יותר מן השמיים, יותר משמי השמיים, התורה שלמדנו באותו זמן, הייתה ברמות כאלה, באטמוספרות גבוהות כאלה, שהתורה פעלה ועשתה תיקונים בשמיים, מה שאין לתאר ואין לשער. אנחנו בתורתנו היום בשפלותנו, ששפלנו עד עפר, אין לנו את האפשרות להוציא מהתורה את אותם כוחות שהוציאו בזמן שבית המקדש קיים. כי אינו דומה אדם שיושב ולומד תורה בשפל הגשמיות, בשפל החומריות שבו אנחנו נמצאים, לאדם שלומד תורה כשהיו בגבהים רוחניים נפלאים, בעליונות כזאת, בקדושה כזאת, התורה הייתה כביכול אחרת, לא חלילה שנשתנו מצוותיה וחוקותיה ומשפטיה של התורה. הכל נשאר עומד על כנו. אנחנו השתנים, אנחנו ירדנו. אז התורה שאנחנו לומדים היום, היא לא נותנת את מה שהתורה נתנה אז. זה כוונת הבית יוסף. כשאמר שלא רק העבודה בטלה, לא רק הקורבנות בטלו, אלא כביכול גם בתורה אנחנו ירדנו כל כך ירידה, שכבר לא מוציאים מהתורה את הכוח לקיים לבד את העולם. אז בא רבן שמעון בן גמליאל וחיפש שלושה דברים אחרים, ואמר על הדין במקום התורה, שזה דבר שהיה קרוב אלינו יותר. ובמקום העבודה שבאת לה, אמר על האמת, כשמנסים להגיע לאמת, נחשב בעיני הקדוש ברוך הוא כמו קורבנות. כמו שהקורבן מלשון קירוב, קורבן, שקרבנו המקום לעבודתו, גם האמת, מי שהולך באמת הוא מתקרב אל השם, כי השם אמת ותורתו אמת, ודובר שקרים לא ייקון לנגד עיניו של הקדוש ברוך הוא. אבל מי שהולך באמת הוא מתקרב אל השם, על כן האמת היא במקום קורבן. וגם גמילות חסדים, שהוא דבר שנראה לנו כל כך פשוט, אבל כשהם עשו חסדים בזמן שבית המקדש היה קיים, עשו את זה ברמה רוחנית גבוהה מאוד, במחשבה טהורה וזכה, בהתמסרות, בנקיות הדעת, בתמימות הנפש, עד שהגמילות חסדים שלהם יכלה גם כן לפעול לקיים את העולם מולו. שעל זה נאמר, אמרתי, עולם חסד ייבנה. הוא יכול לבנות את כל העולם לקיים אותו. אבל כשנחרב המקדש, מחמת הירידה הדרסטית שקרתה מאז, גם עבודת הבטלה, עבודת המקדש, גם התורה, נשתננו אנחנו מערכה של התורה, וגם בחסדים גם כן יש ירידה. על כן בא רבן שמעון בן גמליאל, שהוא חי אחרי חורבן בית המקדש, וחיפש לנו דברים שגם לפי הרמה שלנו הנמוכה יכולים לקיים בהם את העולם, שלא יחדל העולם מתקיים. שהרי כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ ושמתי. הקדוש ברוך הוא אומר שאני לא מקיים את העולם בלי התורה. בריתי זו התורה, שאלמלא התורה אין קיום לעולם. לו חכמו ישכילו זאת, היו כולם הולכים אחר התורה. שהרי חיוב לימוד התורה הוא דבר ששייך לכלל ישראל כולו. כל ישראל חייבים בה. היצר הרע הכניס בדור שלנו בלבול אצל הרבה אנשים שכאילו התורה שייכת לרבנים או התורה שייכת לבני הישיבות, אבל אנחנו שעובדים ועמלים בעמל הפרנסה, יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב, אנחנו פטורים מתלמוד תורה. וזו שטות. וכי חס ושלום, התורה ניתנה רק לאנשים מסוימים, רק לקומץ קטן של אנשים. ועל זאת התורה היא שייכת לכל אחד ואחד מישראל. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב לכל קהל בני יעקב, לכל עם ישראל, בלי יוצאים מן הכלל חס ושלום. כבר כתב הרמב״ם, וכך נפסק בשולחן ערוך יורה דעה, חייב כל איש ישראל ללמוד תורה, בין אם הוא צעיר ובין כשהוא זקן, בין אם הוא עני ובין אם הוא עשיר, אפילו חולה ובעל איסורים, חייב ללמוד תורה כל ימיו, גם עד זיבולה בטרייטה, עד הנשימה האחרונה שאדם נושם. חייב ללמוד ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. חייבים. התורה לא ניתנה לנו רק בכבוד ותפארת. התורה ניתנה לנו לעמול בה, להתייגע בה וללמוד אותה, ובזה מתקיים העולם. אז למרות שהיום, כמו שאמרנו, אנחנו בדרגה נמוכה בהבנת התורה, בדרגה נמוכה בהשגת קנייני התורה שהיא נקנית ב-48 דברים, אנחנו בדרגה נמוכה בשמירת קדושתה של התורה, בטהרה, טהרת הנפש, בזכות הלב, בייחוד השם, אנחנו נמוכים מאוד בדברים האלה. אבל אין לנו שיעור אלא התורה הזאת. אין לנו דבר אחר. אין לנו במה להתקיים. אין לנו במה לעמוד, כי אם בתורה הזאת. והתורה הזאת היא שעמידה אותנו בכל הדורות כולם, ובכל המקומות בהם היינו. עברנו ונענו ונדנו ממקום למקום בגלות הארוכה והמרה הזאת, שזה קרוב ל-2,000 שנה. לא שקדנו ולא נחנו, נתייסרנו ונרדפנו על צוואר. לא היה מקום ולא היה דור ולא היה זמן שלא עמדו עלינו לחלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. אין דור שלא היה בו שונאי ישראל, אין דור שלא היה בו איזה המן או איזה פרעה או איזה נבוכדנצר. גם בדורנו יש המן והמנים רבים שעומדים ומכריזים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים חס ושלום. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו. מה עומד לנו? והיא שעמדה. התורה הזאת, הלימוד של התורה, העמל של התורה, הקיום של התורה ושמירת התורה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, והיא שעומדת, והיא שתעמוד. צריכים לקיים את התורה הזאת גם בשפלותנו, שבשפלנו זכר לנו ויפרקנו מצרנו, על ידי שלומדים בתורה וזוכרים את השם, הוא זוכר אותנו, הוא פודה אותנו מיד כל צר ואויב. על ידי התורה הזאת, זה הדבר שנשאר בידינו. וזוהי ההכנה שאנחנו מתכוננים מפסח ועד עצרת, ומקשרים את כל הימים האלה בספירת העומר, סופרים יום יום, בשבוע שבוע, היום כך וכך לעומר, מחר כך וכך לעומר, כדי לזכור ולהיזכר שאנחנו הולכים ומתקרבים וצריך לנצל את הזמן. צריך להרבות תורה כדי להיות מוכנים לקבלתה. שכן כתוב בעומר שבע שבתות תמימות יהיה. מה זה תמימות? בחודשים יש חודש מלא וחודש חסר. אבל בשבועות לא שייך חסר ומלא. שבוע זה שבעת ימים. מעולם לא ראינו שבוע של חמישה ימים או של שמונה ימים. תמיד שבוע זה שבעה ימים. אז מה אומר הכתוב? שבע שבתות תמימות, תהיינה תמימות, הכוונה שלמות. בוודאי שלמות. אלא כוונת הכתוב פשוטה. יש הרבה זמנים שהולכים לריק. זמן של בטלה אין לו קיום, הוא מנאבד. זמן שלומדים בו תורה הוא נצחי, הוא חי וקיים. זמן של תורה, זמן של מצווה, זמן של תפילה, אלה דברים מנציחים את הזמן. הזמן הזה לא עובר, לא חולף. הוא עומד חי וקיים לעד. שבע שבתות האלה אומרת לנו תורה שאנחנו צריכים לשמור על השבת, כי זה הכנה למתן תורה. תמימות, שלמות, שלא יחסר מהם כלום, שלא נאבד אותם לריק, לא נאבד אותם בביטול של הזמן הקדוש והיקר הזה. וכשעושים מאמץ ללמוד ולהרבות תורה בימים אלו, הן בכמות והן באיכות, דהיינו לעמול ולהתייגע כדי להבין עומקה של תורה בימים האלה. זוהי ההכנה שאנחנו מכינים את נפשנו ליום מתן תורה. מגיע הזמן הגדול הזה, חג השבועות, זמן מתן תורתנו. ואנחנו מקבלים מחדש את חלקנו בתורה. מקבלים מחדש, כי אני רוצה שתדעו רבותיי, שהשלוש רגלים אינם היסטוריה בלבד. זה לא רק זכר, אנחנו חוגגים זכר למה שהיה פעם. זה לא רק זה. זה חג שקיים ופועל עד היום. אמר אחד מגדולי ישראל, נדמה לי רבי שמחה זיסברוידי, הסבא מכלם. הסבא מכלם, נדמה לי, אמר את זה. הוא אמר עליו השלום, שכשהקדוש ברוך הוא קבע יום טוב, יום של חג, הוא לא קבע אותו רק לאותו זמן, לדורות עולם. הוא הביא משל יפה על הדבר הזה. אומר משל, למה הדבר דומה? למלך שיצא לצוד ציד. המלכים בימי קדם היו הולכים ליערות לצוד, איילים וצבאים, ולקח איתו את שריו ועבדיו, את אוהביו, כל אחד על סוס, ולקחו איתם אוכל ומים, והלכו לתוך ללב היער, עד שנפגשו עם להקה של צבאים, קלי רגליים ובעלי המרות, והתחילו לרדוף אחריהם כדי לצוד אותם. הצבאים האלה התפזרו לכל עבר, וגם המשלחת של המלך התפזרו, ועד שמצאו זה את זה, אותו יום היה להם יום קשה, והיה יום חם, היה שרב, השמש קטחה הראשם, והמים שהיה להם נגמרו. ישבו עייפים ויגעים, ואין להם מים לשתות. המלך פונה ליועץ, יש לו יועץ חכם, שיודע לפתור בעיות. אמר לו, אדוני היועץ, איך אנחנו משיגים מים? אמר לו אדוני המלך תן לי לבדוק הוא בדק בקרקע בדק במפות שלו אמר לו יש שתי אפשרויות כדי להשיג מים האפשרות האחת זה לשלוח שניים שלושה אנשים על סוסים מהירים במהלך של שעה וחצי מכאן הם יגיעו לעיר, עיר פלונית ויכולים למלות מים להביא לנו תוך שלוש שעות יהיה לנו מים שואל המלך מה הדרך השנייה אמר לו הדרך השנייה זה לחפור אם נתאסף פה ונחפור נגיע לפי מה שאני רואה האדמה הזאת יש בה מים נחפור נגיע באל מים חיים המלך שואל אותו עוד שאלה וכמה זמן ייקח אם נחפור כדי להגיע למים אמרו גם כן שלוש שעות עכשיו אדוני המלך אתה תחליט אם לשלוח אנשים או לחפור המלך חשב קצת אחר כך אמר בבקשה לחפור מים מיד באו, הביאו את הכלים, מה שהיה להם שם, והתחילו לחפור, והעבודה הייתה קשה מאוד. והוא היה ממריץ אותם, אחרי שלוש שעות הגיעו למים. הוציאו מים, שתו כולם, נרגעו. עכשיו באו השרים ושואלים את המלך, אדוני המלך, תסביר לנו מה היה בדעתך שבחרת לחפור מים. למה לא לשלוח ולהביא מים? הרי זה עבודה קשה מאוד. למה בחרת בדרך הקשה? אמר להם המלך, אני יודע שיכלתי לשלוח אתכם להביא, והמים היו מגיעים יותר בקלות. אבל אז היינו פותרים רק את הבעיה שלנו. אבל אם הזדמנו אנשים אחרים, ויקרה להם מה שקרה לנו ולא יהיה להם מים מה הם יעשו? לא לכל אחד יש סוסים כאלה ורוחבים כאלה זריזים ואז ימותו בצמא אבל עכשיו שחפרנו באר מים אנחנו נשתה כמה שרוצים והבאר תישאר גם לבאים אחרים אנחנו עכשיו נסדר אותה נתקן אותה ונחסה אותה ונעשה שלטים וחיצים מכאן ומכאן מכל ארבע רוחות שמראים איפה יש באר מים והיה כי תקרנה מקרים כאלה ואנשים לא יהיה להם מים יראו את החיצים ואת השלטים וילכו ויגיעו לבאר מים וירבו את סימונה אומר רב שמחה זה ברו ידי עליו השלום כן הדבר הזה כשהקדוש ברוך הוא בחמישה עשר בניסן הוציא צבאות בני ישראל ממצרים גאל אותנו ממצרים נתן לנו חירות לא רק חירות לאותו יום לא רק חירות לאותו שנה לא רק חירות לאותו הדור אלא חירות לדורות עולם נקבע היום הזה נעשה בו מעיין של חירות זמן חירותם לא שהיה זמן אלא זמן חירות כשהשם קבע שבסוכות 15 בתשרי יהיה שמחה קבע את זה לכל ימות עולם זמן שמחתם כשבשישה בסיוון השם הופיע עלינו בהר סיני ונתן לנו תורה הוא קבע לנו מעיין שנובע תורה זמן מתן תורתנו לכל הדורות כשאני הוספתי על זה אנחנו חושבים שאנחנו עומדים והימים הולכים זה לא ככה כל יום עומד במקומו אנחנו שהולכים דור הולך ודור בארץ לעולם עומדת. אנחנו הולכים, ובהליכתנו מגיעים לאלף ניסן, לבית ניסן, מגיעים לתתוו בניסן, ומגיעים למעיין של החירות. ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. יכולים באותו יום לשאוב, כשמגיעים לזמן הזה, לשאוב חירות לכל השנה. ממשיכים ללכת, ומגיעים לחודש אייר, ומגיעים לחודש סיוון, ובבב סיוון אנחנו פוגשים מעיין של תורה, זמן מתן תורה. ויכולים לקחת תורה בכמות ובאיכות לכל השנה. ממשיכים עוד ומגיעים ב-15 בתשרי למעיין של השמחה. יכולים לקחת שמחה מלוא אופניי, שתספיק לכל השנה כולה. לא בכדי אנחנו אומרים בתפילה של ימים רגלים, והשיאנו השם אלוקנו את ברכת מועדיך לחיים, לשמחה ובשלום. הברכה של המועד, אנחנו מתפללים שאנחנו לא נצא מהמועד והברכה תישאר שם, אלא שניקח איתנו את הברכה והשיאנו. תשיא אותנו, תן לנו כוח לשאת עליו את ברכת מועדיך לחיים, שתלווה אותנו לך. ההכנה שאנחנו מתכוננים לפני החג, היא קובעת את כמות הברכה שאנחנו מקבלים, את השפע שאנחנו לוקחים איתה. ועל כן בימים אלו, להרבות אורה ושמחה. אורה זו תורה, ושמחה בעבודת השם. ולנצל את יום ירושלים לתנופה גדולה, לחזק את החוט המשולש של עם ישראל, ארץ ישראל וירושלים ותורת ישראל. ובזכות החוט המשולש הזה נזכה ונחיה ונראה בביאת משיחנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
I'd like to also mention that the Chief Rabbi is going to be in the White Shul this coming Shabbos for a number of presentations. Everyone's welcome and invited to come. The Drasha Shabbos morning and before Mincha Shabbos afternoon in Far Rockaway in the White Shul together with Rav Schechter, Shlita. Everyone's welcome. We'll daven Ma'ariv right now.
Really, what's
shut this? You were listening to Hebrew, I was watching.